לפני שאני מקריא את השאלות, יש עוד סוגיה אחת עקרונית שלא דיברנו עליה, היחס למדינה. נתתי לכם לקרוא את המאמר. בעיניי המאמר הזה הוא מאמר מאלף. רואים לאיזה אבסורדים אנשים יכולים להגיע שהם מנותקים מהוויה הכלל ישראלית. אני מוכרח לומר לכם, זה פשוט מעורר רחמים איך בעיתון, בכל זאת יש לו איזשהו מקום לחשוב שיש לו איזשהו מחויבות כלפי אמינות, כלפי תיאור המציאות, תיאור סטריאוטיפי כל כך לא רציני, שלא מתמודד ולא מנתח עם את התהליכים שיש היום, וזה מבטא את העולם הדמיוני שאנשים יוצרים לעצמם, מפני שהם רוצים לצייר את העולם כמו שהם היו רוצים. ואני מקפיד להביא לכם את זה רק בגלל שאני גם חושב שהמיליטנטיות והקנאות של פעמים גם פוגעת בציבור שלנו, היא מובילה לאותו מקום. הסתכלות כזאת. עכשיו ראיתי בעיתון, מקור ראשון, מאמר ענק עם כותרת בחוץ על הנוער עם חופש, חופש הטיול. ראיתם את זה מקור ראשון. מה זאת אומרת, צריך טייל בכל מקום ו... ושוב, אני רוצה להסביר לכם מה כואב לי. זה באמת קורע את הלב שיהודים לא יכולים לטייל בארץ ישראל. זה קורע את הלב שאני לא מרשה לילדים הקטנים שלי לרדת למטה לטייל פה בוודיות. זה באמת לא נורמלי. והיה צריך שצה"ל יפיל את חיטתו על הערבים בצורה כזאת שזה כן יהיה אפשר. אבל יש מציאות. המציאות היא היום של להסתובב במקומות מסוימים, זה פיקוח נפש. שום אידיאולוגיה טיולית לא תחסה על זה. לכתוב בצורה כל כך חסרת כל מעצורים, מה זאת אומרת, צריך טייל, ממשיך טייל, ומה שהם עשו זה בסדר, וצריך לעשות כולם, ולך טייל, ותמיד. ואנשים מתים על זה, אבל ככה קונים את ארץ ישראל. שואל את עצמי, איך הגענו למצב כזה של פנאטיות, שהמוח לא עובד? אני לא מבין. יש לנו מלחמה היום פה בארץ. זה מציאות. זה מציאות לא טובה, זה מציאות שאפשר להאשים את הממשלה ואת הצבא ואת כל מי שאתה רוצה, אבל זה מציאות, יש היום מלחמה. אז אפשר, באמת אפשר לטייל בכל מקום? אי אפשר לטייל בכל מקום. אתה רוצה, תכתוב מאמר. בואו נכבוש את הארץ, נקים קבוצות גדולות עם תיאום עם הצבא ונלך לטייל בכל מקום, על הכיפה. כל יום שישי יעשו עכשיו בתלם סיור עם אבטחה צבאית ועם הרבה אנשים. ובכל רחבי, כל יום שישי יוציאו מטיילים בכל מיני מקומות. אבל לא בצורה שחושפת אותנו לסכנות. האידיאולוגיה הזאת, אני לא מפחד, זה הארץ שלי. יותר מדי אנשים בארץ ישראל נרצחו בחינם. אני לא מדבר על המקרה הזה כי לא חקרתי בדיוק מה היה שם, אני לא רוצה לחקור, ותמיד אחרי מות קדושים, אנשים נפלאים, אני עיקר, מה שאמרתם, הזכרתי לכם על דוד רובין, אז אני לא רוצה בכלל להיכנס מה היה במקרה הזה. אני אומר לכם בגדול, בגדול הרבה אנשים נרצחו סתם, כי הם לא נקטו באמצעי זהירות שהיה צריך לנקוט. תראו, ברוב המוסלמי גרים אנשים הרבה שנים, עם משפחות, עם ילדים קטנים. אבל הם עובדים חכם. יש הבטחה, יש טלוויזיות מעגל סגור, והם כל דבר הם בודקים 7 פעמים ועושים זה. עכשיו, גם זה לא תמיד עוזר, נכון? אבל אם אתה עשית את הכל, ואתה עובד באופן אחראי, ובסוף אנשים נופלים כי זה מלחמה, אז באמת אין מה לעשות. אין תעודת ביטוח. אבל לתת לגיטימציה, לעשות מה שרוצים. מה זאת אומרת? חופש הטיול, חוק יסוד, אנחנו, כל הכבוד לנוער, שימשיכו לטייר, אל תפחדו. גם את הילדים שלך אתה שולח ללך, אל תפחדו, לכו לטייר כל מיני מקומות מסוכנים, תוכיחו שאנחנו כובשים את ארץ ישראל. מה זה הדבר הזה? התגלגלתי לזה, אותו דבר המאמר שנתתכם מהמודיע. יש מצב, אני אומר לכם, באמת כואב הלב. אנשים מאבדים את הקשר אל המציאות, אל האחריות הריאלית. אני אומר גם כלפי המדינה, אני חושב שאני יכול להסביר על דברים נוראים שיש במדינה שלנו יותר טוב מכל אחד מה שנמצא פה. כל הדברים שאני יודע ואספתי במשך שנים, רשימה מכאן ועד הודעה חדשה. אבל אני רואה את כל הדברים האלה בהקשרים הנכונים, בפרופורציות הנכונות, עם כל הדברים גם שיש מהצד השני. וזה אחד מהנקודות הכי חשובות בתקופה שלנו. לא להתבלבל. לא לאבד את השיקול דעת, לא לאבד את הפרופורציות, לא לאבד את המגמה, לא לאבד את הכיוון הכללי. ולהתלהם זה פשוט, ולחמם את הלב זה פשוט, וכשכואב, אז כן, זה גם מניפולציה, אתם מבינים? עכשיו, אחרי ששני אנשים כאלה נהרגו, שבאמת אנשים נפלאים, אני לא יכול לכתוב מאמר שזה לא בסדר. אתם מבינים למה? מה זה? תגידו שאנשים האלה לא בסדר? המשפחות השכולות הן צריכות לשמוע שאנשים האלה לא בסדר? בסדר, אז שלא יכתבו שזה היה בסדר. אבל עכשיו לכתוב מאמרים, כן, צריך לטייל, תמשיכו לטייל, תלכו לטייל. תוך כדי ניצול זה שבגלל הסיטואציה הנפשית שיש פה, בגלל הכאב של המשפחות, אף אחד לא יזו ללכת נגד זה. אני כל הזמן חושב, אם לפרסם מאמר במקור ראשון, נגד טיולים מקומות סכנה, כי גם ככה כבר כולם יורים בי, אז עכשיו עוד מעלה, זה כל כך לא פופולרי להגיד דברים כאלה. אבל לא להגיד דברים כאלה. מחר יהיו בני נוער שיקרו את המאמר הזה, וילכו לטייל עוד פעם בכל מיני מקומות כאלה. מה נגיד אחר כך, אחרי שעוד אנשים ימותו? זה לאורך אין אחריות. אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת, מסובכת, וידוע לכולם, אפשר להחזיק את הראש, לא להתבלבל ולא לנסות למרוח את הדברים באופן חד-ממדי, שחור לבן, כי זה לא נכון וזה יוצר טעויות מאוד מאוד חמורות. כן, ידידי. זה לא נכון. זה לא נכון. אפשר לעשות דברים עם אחריות, ונפש מישראל היא יותר מדי יקרה, מכדי שנהפוך אותה כל כך זולה, ושבצורה כל כך קלה ניתן לרצוח יהודים. לא. אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. אז אם זה אזור ששורץ בדים מסוכנים, כן, לא ילכו לטייל שם 2 אנשים. אז אם יתארגנו וילכו שם 6 אנשים, יציבו שמירה בלילה, וזה לא היה קורה. גם שם בוודי הזה, אם היו 6 אנשים ומתארים מצבה, אז זה לא היה קורה. אבל 2 בחורים, בא, תה, 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 אבל אני לא מקבל את הגישה הזאת. זו גישה חסרת אחריות וחסרת דעת. ומאה הציונה עושה דברים משוגעים, נכון. וזה שבגלל המשוגעים קיים העולם, בסדר, זה נכון. אז מה, אנחנו נטיף עם משוגעות? לא, לא נעשה אידיאולוגיה. מאיר ציון הלך לפטרה. אתה רוצה להוציא פסק הלכה שמותר ללכת לפטרה? בתקופה ההיא? לא. אני יודע, אנשים עשו דברים משוגעים. איתי ביחידה שרת חובש בקיבוץ עינת, סיפר לי שבשנות ה-50 הוא יחד עם שני חברים באו בלילה לבסיס של השייטת, גנבו ספינת, איך זה נקרא? איך זה נקרא? ספינות גומי האלה. איך? צגים. בטח זה היה צג קטן, לא כמו היום. גנבו צג, הלכו לעין גדי, חצו את ים המלח עם צג בלילה, הכביעו אותו בצד השני, וטילו לאורך כל נחל ארנון, והיום, לא זוכר ביום, חכו, בקיצור, היו יומיים בצד השני, ואחרי יומיים חזרו בספינה והחזירו את הספינה למקום. סיפור מדהים. נראה לנו תמונות. נראה לנו תמונות משם. אז מה? אז נגיד שמזל שיש אנשים כאלה? כן, מי שארגן את זה, זה הכושי רימון, המאה ואחר. בסדר, אז היו אנשים כאלה, אגדות, בסדר. לא לעשות מזה אידיאולוגיה. זה יכול להסתיים אחרת. ומאיר הציון הצליח להגיע לפטרה, וכולם התלהבו, ואחרי זה השיירה השנייה, כולם נרצחו. אז מה? אז אין דבר, זה המחיר, נכון? זה לא הולך ככה. אני לא רוצה לשלם את המחיר הזה. שני בחורים כאלה נהדרים, אתה יודע מה שהוא יכול לעשות בעם ישראל? איזה בזבוז, בזבוז בעם ישראל שאנשים כאלה הולכים על כלום. למה זה צריך לקרות? לא מקבל את זה. אני יודע שכך מחנכים בקריית ארבע, שנים, אני זוכר את האגדות. הרב לוינגר מטייל לבד בקסבה ולא מפחד. מה זה שאנחנו מפחדים? מטייל לבד בקסבה. אחר כך מסתבר שתמיד היה לו אקדח שאף אחד לא היה רואה אותו, ותמיד היה זה תלמיד מאחוריו שהולך מאחוריו במהלך ראייה ועוד כמה דברים. אבל האגדות היו, בסוף הולכים, חבר'ה, יאללה, בוא נלך לקסבה, וקורה משהו, טוב, נו, מה לעשות? זה שלנו, מה? זה חברון וזה? לא מקבל. לא מקבל. אפשר לנהוג בחוכמה. ויש מקומות שנוהגים בחוכמה. עיר דוד, מתפשטים ומתפשטים ולאט לאט משתלטים על כל עיר דוד, אף פעם לא היה שם מכות. לא ידוע לי בכל אופן, דברים דרסטיים. למה? כי כל הזמן עובדים מאבטחים, עובדים חכם, גיבוי משפטי, תמיד עם מסות של הרבה אנשים, כל פעם שמשתלטים על בית, מגייסים את הבוגרים שלנו והולכים שם בבת אחת, 20-30 בוגרי צבא, עד שהכל נרגע, והם מצליחים לעשות. אנחנו במלחמה, ובמלחמה כמו במלחמה צריך לנהוג בחוכמה, בתחבולות תעשה מלחמה. זה לא גבורה להגיש את עצמך לאויב שיוכל בקלות להרוג אותך. האויב צבר נקודות, לא להתבלבל. לא אנחנו ניצחנו, הם ניצחו. הגאווה שלהם עלתה, הסיפוק שלהם עלה, הם גבו מחיר, הרבה אנשים מפחדים, וממשלת ישראל המשיכה להתקפל. גם בגלל אירועים כאלה. הם ניצחו, שלא יהיה יבנות. הם זכו בעוד כמה נקודות. כל יהודי שמצליחים לרצוח, הם מתחזקים. ואנחנו מגישים להם את זה על מגע של כסף. למה לא? בשם הנאיביות, הנאיביות והתמימות הילדותית. עכשיו, הם לא אשם, גדלו בקריית ארבע. קריית ארבע זה אווירה תמיד הייתה. אני מניח שהם טיילו 100 פעמים במקומות כאלה. 99 פעמים לא קרה שום דבר. זה לא טיול ראשון שלהם בשטח כזה. אני משוכנע, מגיל 6 הם מטיילים שם באזורים האלה. אני לא חושב שזה דרך נכונה. לא חושב שזה דרך נכונה. לא מקבל את זה. זה חלק מההתנתקות מהמציאות. אנחנו מתנתקים מהמציאות. אנחנו צריכים לפעול בתוך המציאות, עם המציאות, בעיניים מפוכחות. מותר שיחב הלב, אנחנו צריכים להגיד תמיד מה נכון ומה לא נכון, מה טוב ומה רע, אבל צריך לפעול עם המציאות בחוכמה ובאחריות. לפני הרבה שנים הייתי נוסע כל יום שישי ללמד בשבי חברון, יש שם שיעורים באמונה. ואז באותה תקופה נרצח אהרון גרוס. מכירים כיכר רוס בחברון? היו התראות, השבק נתן התראות, והשבק אמר לא הולכים לבד, לא הולכים לבד. אז אחד מהרמים גמר שיעור והיה צריך לעלות לקריית ארבע, והסעה היא יורדת רק שם עד לכיכר למטה. אז אהרון גרוס אמר לרם, בוא אני אלווה אותך, אחר כך אני אחזור פה, היה בסדר. אז הוא ליווה את הרם עד לכיכר גרוס, שם באמת בא הסעה, הרם עלה לסעה ונסע לקריית ארבע. לא עברו, דקה לא עברה, הרכב שנסע ראה את הרצח, עוד היה במרחק ראייה. הבחור נשאר לבד בכיכר, והתחיל לעלות חזרה לישיבה לבד. כשהייתה התראה של השבק, שיש חשש לפיגוע, באו שני אנשים, תקעו לו סכין, בחור. אחד חלה, מה הבעיה? בחור צעיר, לבד, הולך לא בשביל. שני בריונים הגיעו עד אליו, אפילו לא צריך להתקרב אליו, כי שם הרבה אנשים הולכים, הולכים באופן תמיד, מגיעים מרחק מטר אליו, שולפים סכינים. מה הבחור בודד יכול לעשות נגד שני בריונים סכינים? תקעו לו סכינים ורצו. אחד הרבלויה צעקו, הממשלה, שפכתם את הדם, אני התפוצפתי. אני באתי לישיבה, אמרתי, למה אין פה משמעת של ביטחון? אז הרב לוינגר וכל זה צעקו, מה אתם הפחדנים מקירת משה וזה וזה? אז הרב טאו שלח מכתב לכל ההורים של התלמידים משבי חברון, אם הישיבה לא תתחיל לעבוד עם סדרי בטיחות ראויים, אני רוצה להודיע להורים שאני מסיר את אחריותי מהישיבה, החיי בניכם בסכנה, ותעשו מה שאתם רוצים, אני לא אחראי. ואף אחד מתלמידיי וזה לא ילמד שם יותר. והרב יעקב לבנון ואני לימד, ואני לימדתי ועוד מי שאני לא זוכר. והודענו להנהלת הישיבה, אם לא ישנו את כל סדרי הביטחון, אנחנו לא באים לשם. מסתבר שלא היה שם ציוד, לא היה שם אפילו ציודי חבישה, ולא ציודי שריפה, ולא היה אמצעי ביטחון, ולא היה רפש"ץ, ולא היה שום דבר, סמכו, יהיה בסדר, על הבא בבא. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. ואז הרב לייכל לקח אחריות. ואז אני חושב, לא היה ראש ישיבה, אני כבר לא זוכר מה זה היה, אבל בדיוק איזו תקופה זה היה, אבל הוא לקח אחריות ועשה סדר, ומאז עובדים בשבי חברון עם משמעת טיפ-טופ. וברוך השם. ברוך השם, הרבה שנים עברו מאז. נדמה לי שהישיבה מצליחים בשלום, וחיות שם בתוך הגיהנום הזה, ועשר, חמש, עשרים שנים, אני חושב שמבחורי הישיבה אף אחד לא נפגע. נפגעו רבנים, צערנו, מקשר לזהו, אבל... עכשיו, אני אומר, אפשר גם להיפגע אחרי שאתה עושה את כל אמצעי הזהירות. אבל המינימום, לעשות אמצעי הזהירות. מה זה בחור הולך לבד ברחוב כשהשב"כ אומר שיש התראות לפיגוע? יהיה בסדר, יהיה בסדר. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, 100 פעמים הלכו בחורים לבד כשהיו התראות של השב"כ, באמת לא קרה כלום. זה קרה רק בפעם 101. אבל כשזה קרה ב-101 אנחנו אשמים. למה שזה יקרה בפעם 101? סליחה, אני הרבתי מן משנה מינו, אבל זה בעיניי, מוכרח לומר לכם, זה אותו סימפטום של העולם החרדי. זה אותו סימפטום. התנתקות מהעולם, מאחריות על העולם, מאחריות על המציאות. אני עם האמת שלי, חוק חופש הטיול, זהו, על זה אני מוכן למות. זה נשמע הירואי, זה נפלא. רק אני חושב שזה בניגוד לדעתה של תורה. אחריות על נפש של אדם מישראל. ובכל אופן, אני יודע, מה שגדלתי וזכיתי במשך הרבה שנים להיות סמוך על שולחנו של הרב טאו, בכל הפעילויות הכי מסובכות של הרוב המוסלמי, של מזרח ירושלים, של מעלה הזיתים, של עיר דוד, ששווה חברון, שמשלב מסוים הם הלכו לפי הראש של הרב טאו, יש שם את כל אמצעי הזהירות. וכל מי שמגיע לשווה חברון מקבל היום הדרכות ומשמעת וסדר למופת. והרב חננאל אתרוג, אני משוכנע, כמו שאני מכיר אותו, הוא אומר דברים מאוד מאוד ברורים בעניינים האלה. אבל לצערי, יש לא קיים. מתפארים, אנחנו ניסע בחופשיות, אנחנו ניסע בטרמפים, אנחנו ניסע בזה, זה הארץ שלנו, מה זאת אומרת? זה הארץ שלנו, אנחנו ניסע בטרמפים. מי יגיד לנו לא ניסע בטרמפים? אין שום בעיה. מי לוקח אחריות אם קורה משהו? וזה שאנשים צעירים, נכנס להם בראש כזה טמטום, לא לקחת אחריות על הביטחון האישי שלהם. אני אומר לכם, זה בדיוק כמו המאמר הזה שנתת חינוך. זה בדיוק אותו סימפטום רוחני. יש קודש, אתה מאמין, ואתה מתנתק. זה הסיבה שאנשים מפחדים משיחיות, מפחדים מדחת. זה לא הצורה האמיתית של התורה. זה סיג, זה קלקול. אמיתתה של תורת אמת עם מלאת אחריות ורצינות וכובד ראש ותיאום המציאות, זה לא התורה האמיתית. אבל התפיסות עולם האלה והדעות האלה הן אחר כך יוצרות רתיעה גדולה מהתורה ומהדת. טוב, ריחפתי את המילה, נחזור לעניין שלנו. המדינה. נשארנו נקודה אחת שלא דיברנו עליה. האמת היא שיש פה עוד נקודה, ואני לא רוצה עכשיו לעסוק בה. היחס אל החילונים זה לא פשוט, כמו שהם תיארו לנו שזה תינוק שנשבע. קודם כל, שמתם לב, יש כמובן הבדל גדול בין הביטוי תינוק שנשבע ובין מה שהרב כותב עליו. רב ציודה באיזשהו מאמר, הוא כותב על הרצל את הביטוי הבא: זה תינוקנו הגדול שנשבע בנאומות העולם. יש תינוקות גדולים. זה נכון שהחילונים היום, במובנים מסוים, יש להם גדר הלכתי של תינוק שנשבע, מפני שהם מסכנים, באמת גדלו ככה, התחנכו ככה, לא הייתה להם מעולם באמת התמודדות אמיתית ובחירה חופשית עם אפשרות אחרת. אבל, ואגב, לא כולם בעולם החרדי חושבים את זה. חזון איש באמת כותב את זה שזה תינוק שנשבע. אבל הרב לא כותב ככה. הרב אומר שמאחורי כל הכפירה עומדת איזושהי תביעה פנימית לגדלות. יש פה דור גדול, זה לא אוסף של אנשים עלובים, קטנים, אומללים, מסכנים, שנשבו. אלא יש פה כוחות גדולים שעושים גם דברים גדולים. ולצערנו, בגלל שאנחנו לא בנינו עולם רוחני מספיק עשיר ועמוק שיפלס להם את הדרך, אז הם היום מנותקים מהתורה. וגם הדור השני והשלישי שלהם, שהוא אפילו לא הכיר את התורה בגדולתה, בסופו של דבר הסטריאוטיפים נגד הדת הם מעצימים, מפני שחלק גדול מעולם הדתי שלנו נשאר עם אותם חסרונות. אני הרבה פעמים, כשנפגש עם חילונים, אני אומר, חבר'ה, תשימו לב, לא כל עולם הדתי אותו דבר. ויש הרבה מאוד מקומות שאותם סיבות שהסבים שלכם בגללם עזבו את התורה, אם היום כבר לא קיימות. אבל מה אני אגיד לכם, כשרואים את בני ברח ורואים ציבור כל כך גדול שהוא מנותק ממה שקורה מדינה, זה, כן, זה מרתיע, זה מרתיע מאוד. זה אומר שהתורה היא לא אלטרנטיבה אמיתית לעם היהודי, כי העם היהודי הוא צריך להיות חופשי לארצנו. אבל אני רוצה לדבר עוד גם על הנושא של המדינה. אתם זוכרים שהרב גלוך והרב בן שלמה, שניהם אמרו שהמדינה זה עניין טכני. זה טענה ידועה, שאני הייתי בתיכון, אז היה לי, המורה לגמרא היה מבני ברק, יהודי חכם, מחנך דגול, מחנך אותנו 4 שנים, ולא דיבר איתנו אף פעם על נושא הציוני, כי הוא ידע שאנחנו ציונים. אבל ביום העצמאות של השמינית, זאת אומרת, כבר בעצם היינו כבר כמעט בבית לרגל הבגרויות, כלינו את כל הבגרויות עשו, כל הבגרויות כולם עשו בקיץ של השמינית. אז הוא אמר לנו פעם, אני לא מבין מה אתם אומרים על אל ביום העצמאות. מדינה זה דבר טכני. באותה תקופה חנכו את הגל הירוק בתל אביב, בפעם ראשונה שסיברו כל מערכת הרמזורים בתל אביב בכניסה לגל ירוק. אז הוא אמר, תראו, רמזור זה דבר חשוב, נכון? זה פיקוח נפש. האם ביום שבו חונכים את כל הרמזורים בתל אביב, אתם תכריזו על חג חניכת הרמזורים ותגידו הלל עם ברכה? מה זה מדינה? מדינה זה ארגון החיים הטכני של הציבור שגר בתוך המדינה. ומה אתם עושים איזה עניין של קדושה, ומה אתם עושים איזה הלל, ומה אתם אומרים ראשית צמיחת גאולתנו, מה זה? זה טכניקה. זה בעצם מה שגם אמר הרב בן שלמה, וזה מה שאמר הרב בלוך, וזה כמובן מופרך מכל וכל. הרמב"ן במצווה ד' בספר המצוות, ואין לי נדר, אני מקווה להביא לפניכם ללמד את הרמב"ן הזה בתוכו, כותב שמצוות יישוב ארץ ישראל פירושה שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשמונה. כלומר, הגדרה שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. מה פירוש שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות? כלומר, שלא תהיה אומה אחרת שולטת כאן. כלומר, מהי המצווה? שהעם היהודי ישלוט בארץ ישראל. ריבונות העם היהודי בארץ ישראל. מה זה ריבונות? זה מדינה. זה שהרמב"ן לא כותב את המילה מדינה, זה לא נפקא מינה. מה שהוא אומר זה שארץ ישראל חייבת להיות בריבונות העם היהודי. אין דרך שארץ ישראל תהיה בריבונות העם היהודי, אלא על ידי מדינה. והרמב"ן חוזר כמה פעמים, והמצווה היא לכבוש את ארץ ישראל, ומלחמת הכיבוש היא מצווה. זה לא המלצה, זה לא איזה הבטחה שכך יהיה, זה מצווה מדאורייתא מתרי"ג מצוות. ועל כל מצווה תקנו לנו חז"ל, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. וביום העצמאות תשי"א, בשיחה ביום העצמאות, שאחר כך הרב ציודה כתב אותה בתור מאמר שהתפרסם בספרו לנתיבות ישראל, הוא כותב שם המאמר לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו. כלומר, 2,000 שנה לא היה יכולת לקיים את המצווה הזאת בו רשות הארץ. הרמב"ן אומר, ומה שהפליגו חכמים במעלת דירת ארץ ישראל, ומה שיש מעלה לגור בארץ ישראל, אומר אני שזה חלק מאותה מצווה. אני אומר לאנשים, מי שגר ברמת אביב ג' את מצוות דירת ארץ ישראל הוא מקיים בעידות. כי כידוע לכם, גם רמת אביב ג' זה ארץ ישראל לכל דבר, לפי כל השיטות הפוסקים. העניין הוא לא רק לגור בארץ ישראל, העניין הוא שתהיה ריבונות העם היהודי על כל שטחי ארץ ישראל. מה שאנשים הלכו לגור בגוש קטיף, מה שאנחנו גרים פה בעלי, זה בשביל שהעם היהודי ישלוט ויהיה ריבון על המקום הזה. באופן אישי, גם נגור בתל אביב, אנחנו מקיימים מצוות דירת ארץ ישראל. אבל המצווה היא לא רק לדור בארץ ישראל, המצווה היא שיהיה ריבונות העם היהודי בארץ ישראל, וזו מצוות עשה דאורייתא. וזה לא סתם מצוות עשה דאורייתא, זה מצווה ששקולה בכל המצוות, זה מצווה שהיא בסיס לכל המצוות. הרי הרמב״ם בספר המצוות לא מנע אותה בתור מצוות עשה. הרמב״ם השיג עליו ומנע אותה בתור מצוות עשה. וכולם מקשים, הרי ביד החזקה הרמב״ם מביא כמה הלכות שנובעות במצוות יישוב ארץ ישראל. אז הוא כן סובר שהמצווה נוהגת, אז למה הוא לא מנע את זה בספר המצוות? אז הרב קוק כותב, כי המצווה הזאת היא לא אחת מתרי"ג מצוות, היא הבסיס של כל התורה כולה. והרמב״ן בי"ד שורשים אומר שבתרי"ג מצוות מונים רק מצוות פרטיות. מצווה שהיא בעצם אומרת לקיים את כל המצוות, שהיא בסיס של כל המצוות, לא נמנית בתור אחת מתרי"ג. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ ואשך לגוי גדול. זה לא עוד מצווה, זה הבסיס של כל התורה. לך לארץ ישראל, שם תהיה גוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. משם מתחילה כל התורה כולה. בהר סיני אמר לנו הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכה. ולכן יש מצווה גם שום תשים עליך מלך. גם מי שיש מחלוקת בראשונים, הרמב״ם אומר שהמצווה היא מלך, אברבנאל אומר שהמצווה היא שלטון, אבל לא מלך, אבל כל פנים יש מצווה שיש שלטון מרכזי של העם היהודי בארץ ישראל. אז זה מצווה. מצוות עשה מדאורייתא. מצווה זה קדושה. אבל יש פה דבר הרבה יותר עמוק מזה. יכול להיות שאנחנו נחזור, נלמד זה בעריכות יותר גדולה בסביב יום העצמאות, אבל בכל זאת, בהקשר למפגש שלנו, אני רוצה לומר עוד כמה מילים על מדינת ישראל. הגר"א כותב שעם ישראל בגלות פירושו של דבר שכעם הוא מת והגוף נרכב בקבר. וזה תוכן הנבואה ביחזקאל ל"ז של חזון העצמות היבשות. כי גם באדם פרטי, מה זה נקרא מוות? זה לא חור שחור, אדם נעלם, מתנדף. מה זה נקרא שאדם מת? הנשמה נפרדה מהגוף. הנשמה נסתלקה לגנזי מרומים, והגוף, ברגע שאין לו נשמה, לא יכול לפעול, קוברים אותו באדמה, והוא נרקב ומתפרק. אז, שיהיה תחיית המתים, שהנשמה תחזור אל הגוף, ואז הגוף ייבנה מחדש, ואדם יקום, חיבור הנשמה לגוף. אומר הגר"א, ביום שחרב בית המקדש ויצאנו לגלות, נסתלקה שכינה לגנזי מרומים. נשמת האומה נסתלקה למרומים. כעם הפסקנו להתקיים. נשארו יהודים, איברים איברים פזורים על פני כל הבקעה, על פני כל כדור הארץ. אין שום קשר ביניהם. יהודים חיים קהילות, 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 מקסימום, כל אחד דואג בתוך הקהילה לקהילה שלו, זהו, אין שום קשר בין היהודים. זה עם? איזה מין עם זה? שום החלטה, שום פעולה, שום דבר משמעותי לא מתחולל. העם הזה לא, כעם לא עושה כלום. כל מה שנעשה, נעשה על ידי אנשים יחידים. אומר הנביא יחזקאל, אתה רואה את הבקעה עם העצמות האלה? כל העצמות האלה בית ישראל למה? הנבא ואמרת. הנני מקבץ אתכם על אדמתם. וקראו עצם אל עצמו, והיה להם בשר וגידים, ועמדו על רגליהם, ונתתי רוחי בכם וחייתם. כלומר, היום שבו יבוא היהודים לארץ ישראל, וסוף סוף יעמדו ויהיו עם אחד, זה כמו תחיית המתים של האומה. כותב הגר"א, שימו לב, הגר"א חי, מתי הוא נולד? בוחן פתע, איך? תף פי. הוא נולד לפני 300 שנה בערך, קצת פחות מ-300 שנה, 280 שנים בערך, 270 וכמה שנים, והוא חי 70 שנה. נפטר בתשנ"ן, כלומר לפני 218 שנה. הגר"א כתב שהששת ימי הבריאה הם כנגד 6,000 שנות ההיסטוריה, וכמו שבחצי השני של היום השישי נברא אדם, כי ביום שישי והערב היא בוקר, אדם נברא ביום, כך הגאולה תהיה בחצי השני של האלף השישי. כלומר, התחלת הגאולה תהיה ב-ה-אלפים, תפקו, 500. אחר כך הוא אומר, כתוב בחז"ל, סדר בריאת אדם הראשון. וכך כתוב, שעה ראשונה מכל העולם כולו הושבר הפרו. אדם זה מין בריאה כזאת שמכל העולם כולו הושבר הפרו. שעה שנייה נעשה גולם. שנה שלישית נמתחו איבריו. שעה רביעית עמד על רגליו, שעה חמישית נזרקה בו נשמה. ויצר השם אלוקים את אדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מה עושה אותו נפש חיה? כשנופחה בו נשמת חיים. זה קרה לפי חז"ל בשעה החמישית של היום השישי. אומר הגר"א, 500 שנה לחלק ל-12 שעות, זה 41 ושני שליש כל שעה. אחרי 5 שעות, כלומר 41 ושני שליש כפול 5 זה 208, בתשח הוא יעמוד על רגליו. את זה הוא כותב בתף קוף משהו. 200 שנה לפני קום המדינה, הגר"א מסביר לנו שבתף שין ח' עם ישראל יחזור להופיע על במת ההיסטוריה כעם חי, הוא פועל בארצו. וזה מהות הגאולה לפי הגר"א. חזרנו שוב על במת ההיסטוריה כעם חי. עם חולה, פצוע. מכל העולם כולו הושבר עפרו, מגיעים מן היהודים עם קרעים, עם הבדלים, עם מתחים, עם צרות צרורות. אבל עם חי, סוף סוף עם חי. אתם יודעים, בספר בידע אמונה, אני מאיר שם, תסתכלו פעם מגינת עצמאות, תראו מי שחתום עליה. בן גוריון, האפיקורס הסוציאליסט, מיקוניס, קומוניסט, הרצל רוזנבלום, הרוויזיוניסט, קלמן כהנא, החרדי, משה שפירא, הציוני דתי. אין שם כמעט שני אנשים שמסכימים על דבר אחד. בכל הנושאים שבעולם, אנשים שם חשבו אחד ההפך מהשני. רק בדבר אחד הם הסכימו. שהגיע הזמן שלעם היהודי תהיה מדינה משלו, מדינה יהודית. ובה' באייר תש"ח התחולל הפלא הזה, קמנו לתחייה, חזרנו להיות עם. נס תחיית המתים של האומה הישראלית התרחש בה' באייר תש"ח, ונתתי רוחי בכם וחייתם. זה חג רמזורים. עם ישראל, הרי זה תכלית הבריאה כולה. כל הבריאה כולה בשביל עם ישראל. כל מתן תורה זה בשביל שעם ישראל יבוא לארצו ויקיים את התורה. כל מגמת המציאות כולה קשורה לעובדה הזאת שעם ישראל הוא עם חי שיושב בארצו. 2,000 שנה לא היינו עם, היינו אוסף של יחידים, עצמות מפוזרות על פני הבקעה. אז לא נגיד הלל? אז לא נשמח, לא נרקוד שחזרנו להיות עם השם? אלא מה? יש מחלות? מי אמר שלא? איפה כתוב שתתחיל הגאולה, היא תהיה דלת, חלק, בלי מחלות, בלי צרות? תראו לי מקום אחד שזה כתוב. אני מוכן לראות לכם עשרות מקומות שכתוב ההפך. שהגאולה תתחיל, יהיו צרות, ויהיו יסרים, ויהיו בלגנים, בעיות רוחניות, בעיות גשמיות, בעיות מכל הסוגים, מכל המינים. ידענו, אף אחד לא הבטיח לנו גאולה לוקסוס. יותר מזה, הרב צבי יהודה היה מקריא לנו הרבה פעמים, הרבה פעמים ביום עצמאות, היה עומד מקריא את יחזקאל ל"ו, והיה מראה איך שבתחילת הפרק מתואר קיבוץ גלויות והשיבה לארץ ישראל, ובהמשך כתוב: וזרקתי עליכם מים טהורים, ונתתי לכם לב בשר תחת לב אבן, ועשיתי אשר בחוקיי תלכו. אם כולם צדיקים כשבאים לארץ, למה צריך לזרוק עליהם מים טהורים? למה צריך לתת להם לבשר? למה צריך לעשות שבחוקיי תלכו? הם כבר באים אל הצדיקים. אלא ראיה מפורשת מהנביא, שהנביא מנבא לנו שכשנשוב לארץ ישראל ונקים את המדינה, עדיין יהיו פה הרבה מחלות. רב סיודה אומר את זה בצורה ציורית. את המקלחת עושים בבית. ריבונו של עולם, ורחצתי את צואת בציון. כך אומר הנביא. לא נעים שהאימא עומדת ברחוב ושם מנקה את החיתולים. שים את הילד הביתה, מנקים אותו שם. את המקלחת ריבונו של עולם יעשה לנו בבית. חזרנו לארץ ישראל, פה יש לנו הרבה צרות, הרבה מחלות, ופה הקדוש כבר עושה לנו מקלחת, עושה לנו מקלחת, ברוך השם. אגב, אחר כך שמתי לב, אני לא זוכר שרב צודה מביא גם את זה, אבל שמתי לב שגם בפרשת ניצבים זה בולט. כתוב שם, ושב יקבץ לך הכל ופיצך והביאה מך מכל, אם יצא השמיים, וזה משם יקבץ לך וביאך אל הארץ. זאת אומרת, יש שם איזה שלושה פסוקים שמתארים את קיבוץ הגלויות. אחר כך כתוב, ומלתי את לבבך ואת לבב זרחה לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. למה צריך למות את הלב? אנחנו כבר צדיקים. רואים מפורש שקודם יהיה קיבוץ גלויות ואחר כך תהיה מילת הלב. אז אם כן, אפילו בתורת משה זה כתוב ובנביאים זה כתוב שכאשר יחזרו עם ישראל לארץ ישראל ותקום המדינה, עדיין יהיו בעיות רוחניות גדולות, ותהליך התשובה יתרחש אחרי זה. מה?
מה התורות של
הגאולה עכשיו? יש הרבה הבדל, אבל תן לי רגע לסכן מה שזה לא עדיין עכשיו. אני אמרתי שלושה דברים על המדינה. א', אמרתי, מדינת ישראל זה מצוות עשה מדאורייתא, מצווה של כלל ישראל, וכמו כל מצווה יש לה קדושה. אפשר להגיד עליה שהחיינו, כשנוטלים לולב פעם ראשונה, אומרים שהחיינו? למה שלא נגיד שהחיינו, כשאחרי 2,000 שנה, פעם ראשונה, מקיימים מצוות בואו ורשו את הארץ? מצוות ישראל, מדינת ישראל זה קודם כל מצוות עשה מדאורייתא, ויש לה קדושה של מצווה, שהיא שקולה ככל המצוות, שהיא בסיס של כל התורה כולה. ב', מדינת ישראל זה תחיית המתים של האומה. 2,000 שנה האומה זה לא אוסף של הרבה אנשים. עם ישראל זה לא אוסף של הרבה אנשים. עם ישראל זה גוף חי שמתפקד ביחד. כאומה. צום תשים עליך המלך. כך יצאנו מצרים, משה ואהרון בראשנו. עם מלכות. משה היה לו דין מלך. היה מנהיג. ודוד המלך, ושלמה המלך. זה הפסגה שלנו. על זה אנחנו חולמים. אני לא מבין מה, אנשים לא יודעים תנ"ך? ודאי שכל התורה כולה היא צריכה להופיע כשעם ישראל הוא עם חי ופועל ביחד כעם עם הנהגה ושלטון מרכזי. זו תחיית המתים שלנו אחרי 2,000 שנה, וכמה ראוי לשמוח על זה שזכינו. כן, נכון. אלה שחזרו מן השואה, גם הדור שלי של בני ניצולי השואה, שגדל תחצר השואה, הוא חש את זה יותר. היום ברוך השם, אתם כבר דור שני ושלישי לבאי הארץ, זה נראה לכם פשוט. אבל זה לא פשוט. לפני 60 שנה נולדנו מחדש כעם אחרי 2,000 שנות גלות. דבר שלישי, הגר"א אומר שתחיית המתים הזאת היא הלב, התמצית של הגאולה. זה הופעת הגאולה. על בסיס זה כל סדרי הגאולה של קיבוץ גלויות, הפרחת שמות ארץ ישראל, בניין ירושלים, הולך ונעשה. ומעבר לכל זה, תרשו לי לדלג על הפירוץ, אבל אתם יודעים את זה. מדינת ישראל עשתה, עושה ותעשה דברים מדהימים לטובת העם היהודי בכל פלגיו. ואסור, לא צודק ולא מוסרי, לא לראות את האורות בגלל הצללים. יש הרבה צללים. אנחנו יושבים בטולה דקופית עד החמור. נכון? אני לא מכחיש. אבל יש גם הרבה דברים מאוד טובים. ואסור לחיות במין עולם דמיוני שאתה ציירת אותו. צריך לראות את הטוב ולראות את הרע, לחזק את הטוב ולהילחם נגד הרע. מה שאלת רגע?
מה הצרות
של... קודם כל הצרה הכי גדולה, כן, סיפר לי בספרו של מילביץ' נמשך חתונה. קראתם את הפעם בת הספר? יש פה מישהו לא קראת הספר הזה? אני מציע לכם, אני מבקש מכם, אני מייעץ לכם מצד טובה, תקראו את הספר הזה, כמעט כמו מסילת ישרים. אני לא צוחק. מה זה גבורה ונחישות של יהודי שעולה מתוך החושך, מתוך הגיהנום? איזה גבורה, איזה נחישות, איזה אהבת תורה ויראת שמיים של אדם שגדל מנותק מהכל. חשוב מאוד לקרוא לכם. עשו לי טובה, תקראו ספרים כדי שתהיו קצת יותר מחוברים למציאות הכלל ישראלית. אז הוא כתב שם בספר איך הקגב היה שובר מנהיגות של אסירים בתקן. שיטה מאוד מעניינת. הם היו רואים שזה אסיר מתחיל לתפוס מנהיגות, מתחיל להגן דברים, וזה הדבר שמכין פחדו. אחרת למשול, זה הדרך היחידה לשלוט במחנה ריכוז מאות ואלפי אסירים. אז כשהיו רואים אחד כזה, אז היה המשיטה. הם היו, איזה סוער אחד היה אומר בקול רם לסוער השני, בואי, שמעתי שבעוד שבועיים בחג הזה וזה גם למחנה שלנו מגיע הודעה על שחרור אסירים. וואי, יש לך דבר הזה שבת, סוער שלי, אז תכף, תכף, תכף. חלק מהסירים שמעו, תוך חמש דקות כל המחנה יודע שבעוד חודש כמה מסירים משוחרים. אבל פתאום כולם מתחילים להיות ילדים טובים מירושלים, וכל אחד מקווה שהוא יבחר, ישתחרר וזה וזה. ואז, שוב איזה סוהר אחר בשביל מקום, בואי, נכון שלא נעמוד ברשימת המשוחרים? לא, לא יודע, תסתכל, זה, טוב, זה, זה, זה. זה, מספיק, אחד הסירים שמע, רק שמיד להסיר את זה, לא. שמעתי שאתה ברשימת המשוחרים. גם זה, כבר, בגן עדן, משתחרר, פתאום הוא נהיה הכי, הכי מושמע, הכי בסדר, הכי זה, מתחיל להתנהג כזה יפה, כמו זה, גם מקום מתחיל לרדת בפני כולם, רואים איך שהוא מתחיל להתחנף, מתחיל זה, והוא מחכה בחיליון עיניים. טוב, מגיע התאריך המיוחד, מגיע בית הסוהר, כבר עשירים, עושים מזדר, מישהו אמר לי שאתם מחכים לשחרור, איזה שטות. אתם רואים להשתחרר, להפך. תכבד על העבודה על אנשים ועל יישוב בדברי שקר. ואז הוא היה מרביץ כמה איסורים, והוא אומר, וחוץ מזה אתה 30 יום בצינוק. על זה שעשית כך וכך וכך, תופסים את האסיר הזה, מכניסים אותו לצניק, אדם מתמוטט אחר. אחרי שהוא כבר היה בטוח שהוא משתחרר וחיב עצמו לשחרור, פתאום כולם חוטפים מכה לפנים, מכניסים אותו לקצינו, הוא מבין שמצבו יותר גרוע. היהודי, היהודי, גוי, גם גוי, פשוט היו מתפרקים. איש לא יכול לעמוד במתח הזה. הוא סיפר שכשהודיעו לו שהוא משתחרר, הוא אמר לעצמו כל הזמן, זה לא נכון, הם עובדים עליי, הם עובדים עליי, ואמר להם כל הזמן, אני לא מאמין לכם, אני לא מאמין לכם, אני לא מאמין לכם. לקחו אותו לבית חולים במיוחד בשביל לפתם אותו, כי לא יראו באיזה מצב נורא הוא היה, אז לקחו אותו לבית חולים בשביל לפתם אותו. אז הוא עדיין היה אוכל, ואומר, הם עושים עליי תרגיל, ועד שהוא היה במטוס לארץ, הוא לא הרשה לעצמו להאמין שהוא שחרר אותו, כי הוא ידע שזה הדבר הכי קשה. אתה הבנת את התשובה שלי? בגלות יהודים לא ציפו לשום דבר אחר. יהודים באו לארץ, חשבו שהם באים למקלט בטוח, חשבו שהם באים לעולם שכולו טוב, כאן בארץ ישראל תתגשמנה כל התקוות. אז זה שבארץ יש כל כך הרבה צרות ואיסורים ומלחמות ואובדן ובעיות מוכניות ומתחים, ומפרק ושובר את הלב. דווקא בגלל שזה בארץ ישראל, דווקא בגלל שאתה מצפה כבר למשהו אחר. כן.
מה
קורה אותנו
עכשיו
באמנים
גדולים וכל
המחקות? לא, עכשיו אנחנו נעבור לשאר השאלות. כאן רק רציתי להסביר בנושא של היחס למדינה. אני עונה לה. לא, עוד בואי. לא, רק אמרתי, מגיעים לשאר השאלות ותשובות. כן. תשובה. קודם כל, הרב קוק, הוא לא היה לבד. סתם אחד ה... גם כן שייך לתרבות של שקר. הרב צבי יהודה סיפר לנו בשנת אחרי מלחמת העולם הראשונה, תרפ"ט, הרב קוק רצה להקים תנועת דגל ירושלים, שכל שלומי אמוני ישראל הדתיים יקימו תנועה מקבילה לתנועה הציונות, לתנועה הציונית, לבוא ולבסס את הקודש בארץ ישראל. ושלח את הרב צבי יהודה לדבר עם כל גדולי הרבנים באירופה להצטרף לתנועה הזאת. והרב צבי יהודה העיד על עצמו, שנה וחצי הוא הסתובב בכל אירופה. כן, הוא היה אז בחור בן 28 כמדומני, היה כבר תלמיד חכם, והרב שלח אותו בשליחותו לשכנע את כל הרבנים באירופה לעלות לארץ ישראל ולבנות פה את תחיית הקודש בארץ ישראל. והרב צבי יהודה סיפר על עצמו שהוא נפגש כמעט עם כל הרבנים באירופה. הוא אמר כך, הייתה קבוצה קטנה שהתנגדה. לעומתה הייתה קבוצה אחרת, לא יותר קטנה ממנה, שתמכה. הרוב אמרו לו בערך את המילים, אתה צודק, אבל זה מסוכן, נמתין. מה שכתבתי בחוברת על זרח שמתמעמע בפתח המטוס, זה בהשפעה של הדברים האלה שהרב צבי יהודה סיפר לנו. רוב הרבנים לא התנגדו לציונות. רוב הרבנים ידעו שהעסק מתחיל. תראו, המפורסם שבכולם החפץ חיים. גם בציבור החרדי הוא נחשב הראש של אגודת ישראל. החפץ חיים אמר הרבה פעמים, העסק מתחיל, הגאולה מתחילה. זה כתוב אצלו בספרים, זה ידוע. הרב צבי יהודה הרבה פעמים מספר שרב אריה לייב בנו היה אומר, אבא אמר, העסק מתחיל. אומרים שהיה לו חליפה מיוחדת שהוא הכין, מה? יכול להיות, זה לא שמע את הסיפור הזה. לא מכיר את הסיפור הזה, יכול להיות, אבל החפץ חיים אמר שבינתיים עוד לא נעלה, מפני שזה מסוכן מבחינה רוחנית. לא לפורר את הקהילה. טוב, זה הייתה, אני כתבתי בחוברת, אפשר להבין את הפחד. היה פחד שהיה לו על מה לסמוך. מצד שני, כשאתה מפחד לעשות בזמן את מה שצריך, אתה אוכל אותה בגדול. אז זה קודם כל תשובה ראשונה. ויש לי בבית ספר בשם גאולת ישראל שכתב רבי אברהם ילין. אתם מכירים את השם שלו מספר אחר שלומדים אותו בכל הישיבות החרדיות, ספר בשם ערך אפיים, עמידת הכעס. ראיתם את הספר הזה? יש פה ספר ערך אפיים עמידת הכעס של רבי אברהם ילין. אותו אברהם ילין כתב ספר בשם גאולת ישראל, ושם הוא מונה את כל גדולי הרבנים בני דורו. הוא כתב את זה בכתב ריש פא' מיני משהו כזה, והוא מוכיח שרוב רובם של גדולי ישראל היו בעד השיבה לארץ ישראל. הוא אומר, מה שאומרים שזה לא ככה, זה לא נכון, זה רק מיעוט של אנשים שהם עושים את הרעש הגדול. תשובה שלישית, יש לפעמים שהיחיד מכריע את הרבים לגדולתו. מה הפירוש? היה פעם רב גדול בירושלים, תלמיד חכם למדן, צריך אחר כך ספר משנת יאבץ, יהודי מאוד תלמיד חכם, שהרב ציודה היה שולח אותנו אליו הביתה פעם בשבוע לשמוע שיעור בלומדש. למדתי מרכז הרב, הייתי נוסע פעם בשבוע בירושלים, היה גר ברחביה, היינו נוסעים אליו הביתה לשמוע שיעור על המסכת בלומדש. יום אחד הוא כתב משהו אנטי ציוני בעיתון, כולם באו הראו את זה לרב ציודה ואמרו לו, נו. אז הוא אמר, לכל תלמיד חכם יש את המומחיות שלו. זה שתלמיד חכם הוא מומחה גדול בחושן משפט, באבן העזר, בלמדנות, זה לא עוד משהו מומחה בלכות ציבור. אני אסביר עכשיו את מה שהוא אומר. אתם יודעים שיש רבנים שמתמחים למשל בפסיקה בענייני רבנות. הם מומחים בלתי רגילים בלכות שבת, בטהרת המשפחה, איסור והיתר. אבל אני לא יודע, הם לא יעיזו לשבת לדון בחושן משפט. למה? הם אמרו אולי על השעה, קראו אולי, אבל הם לא ברמה שהם יכולים להעיז לשבת בדין ולסוף. למה? כי בזה הם לא מומחים. ויש להפך, יש אנשים שהתמחו בלמדנות, כן? והם לא מומחים בפסק, בפסקי הלכות. יש מקובלים גדולים, ומקובלים גדולים הם לא הרבה קבלה, אבל הם לא ישבו בבית דין. ולהפך, ישנם דיינים מביניהם, אם ישאלו אותם שאלה בקבלה, אני אגיד, מצטער, אני לא יודע. זה לא בעיה, זה ככה. מה הבעיה? הבעיה אם אדם לא יודע את מה הוא לא יודע. בעולם החרדי, אתם ראיתם, לא עוסקים כמעט בענייני אמונה. לא עוסקים בזה. עכשיו אני יכול לספר לכם. אני חושב שכשלימדתי מאמר הדור, סיפרתי את זה, על כיתה שהייתה איתי. כשאני למדתי במרכז הרב, לקחו שלושה, אז היו אברכים, רב אלישע משליצקי, אשר אחד מהם, רב שמואל טלר ורב אלישע אבינר. נראה לי שאלה היו השלושה. תודה רבה. אחד מגדולי הרבנים של בני ברק, שמשום כבודו לא אזכיר את שמו, אבל ממש אחד מגדולי המנהיגים של בני ברק, פרסם משהו, אני חושב זה היה נגד שירות לאומי או משהו כזה. הלכו שלושת האברכים האלה עם הרעל, עם כוזרי, עם עוד כמה ספרים, זה ספרי הרב קוק, רק ספרי מחשבה מגדולי ישראל, ובאו אל התורה ואמרו לו, אתה כתבת כך וכך, תסביר לנו, פה כתוב ככה, פה כתוב ככה, פה כתוב ככה, איך זה מסתדר עם מה שאמרת? תשובתו, כך הם העידו בפניו. אני לא עוסק בספרים האלה, הלוואי שאני יודע, ש"ס ופוסקים, זה יותר חשוב, ספרים אלה מחשוב, אני לא אעסוק במחשוב, מה אתם רוצים? הכל יש בש"ס. זה נכון שהכל יש בש"ס, גם הש"ס מלא ענייני מחשבה. אבל כשהוא לומד שור שנגח את הפרה בשעה, אז הוא לא מעין ללמוד את זה בלי שהוא לומד כל הראשונים וכל האחרונים. אבל כשהוא לומד אגדת בשעה, אז הוא קורא אותה, ומקסימום הוא קורא חידושי המרשה עם פירוש מוסרי וזהו. ולא לומד את כל ספרי הראשונים והאחרונים שהתחברו להסברת הצדדים הרוחניים שיש בש"ס. הנהגת ציבור והבנת עניינים רוחניים זה מקצוע בתורה. יש שמתמחים בו ויש שאינם מתמחים בו. הרב קוק היה גאון בכל התורה כולה. והחידוש הוא שהיה גאון לא רק בהלכה, אלא גם בהגדה, לא רק בניגלה, אלא גם בניסטר. בדורו היו הרבה גדולים כמוהו בניגלה, לא היו הרבה גדולים כמוהו בכל התורה כולה. בכלל זה פנומן שבדורות האחרונים כמעט ולא קיים. שתלמיד חכם אחד שבקיא בכל תחומי התורה. הוא כמעט ולא מצוי בדורות האחרונים. הרב קוק היה ידע בבלי ירושלמי מדרשים כל ספרי הראשונים והאחרונים בניגלה ובניסטר בהלכה ובהגדה. לא היה גדול כמוהו. ולכן בענייני כלל ישראל אין מי שיחלוק עליו. אבל סיפרתי לכם, כשאני באתי בג' אלול, כשאני באתי לישיבה, יומיים אחרי זה היה ג' אלול. בפעם ראשונה שמעתי את הסיפורים של הרב צוד על הרב, לא הבנתי למה הוא כל כך מרבה לשבח את אבא שלו, עד שאחר כך למדתי את כל הסוגיות והבנתי שבאמת נכון. בלי שמבינים מי זה היה הרב קוק, לא כך מבינים איך הוא כתב את מה שהוא כתב. אבל הרב קוק באמת היה אדם משכמו במעלה. הסבא של הרב אלישיב של היום קראו לו, היה מכונה על שם ספרו, על אשם שמו והחלמה. היה זקן המקובלים שבארץ ישראל. כשהרב קוק עלה לארץ, הוא הולך להיפגש איתו. אחרי שהוא נפגש איתו, אז הרב על אשם שמו והחלמה אמר לרב, נרעשתי לגלות שיש בדורנו אדם שבקיא בכל שיטות הקבלה באופן שאפשר לומר עליו את מה שאמרו רק על הארי הקדוש. כל רז לא אניס לי. אין דבר אחד בניסטר שהוא לא יודע. לא האמנתי שבדור שלנו יכול להיות אדם כזה. כך אמר עליו על אשם שמו והחלמה. אחד מגדולי הגאונים של הדור הקודם זה הרב איסר זלמן מלצר, ראש ישיבת כל תורה בירושלים. הוא סיפר לרב צבי יהודה את הסיפור הבא. הוא נסע לבקר באירופה, הוא נכנס לרב חיים אויזר, רבן של כל בני הגולה, ראש הרב של העיר וילנה, שהיה נחשב להפוסק הגדול ברוסיה, רב חיים אויזר. רב חיים אויזר לא הכיר את הרב קוק, הוא שאל את הרב איסר זלמן מלצר, מי זה הרב קוק שיש כאלה שערות עליו בארץ ישראל? אז רב איסר זלמן מלצר אמר לרב צבי, אמרתי לו, גדלות התורה שלך ושלי מגיעה עד כפות המנעול של דלתו של הרב. כך תיאר איסר זלמן מלצר בפני רב חיים אויזר, מי זה היה הרב קוק. לכן, בשאלה של הנהגת הציבור, בשאלה של איך להבין את תהליכי הגאולה, כן? לא היה מי שברחי לחלוק עליו בעניין זה מה שנוגע בשיטותיו הפנימיות. אבל בעצם העניין שצריך לבוא לארץ ישראל ושהגיע זמן הגאולה, בזה הוא לא היחיד. יש שורה ארוכה מאוד של רבנים שסוברים דמותו והם לא פחות גדולים ולא פחות בכמות מהרבנים שיש היום בבני ברק. טוב, זה השאלה שלך עונה? אני אקרא את השאלות הבאות. האם השאיפה שלנו זה להיות חרדים עם השקפה לאומית? קוקניקיות. אני שמח שאדם מבטא את מה שיש לו בלב, אבל אני חושב שמה שאמרתי בתחילת הערב היא כבר תשובה למה שכתוב כאן. ממש לא. וזה שאנשים מתחסים לכל מיני ביטויים מצחיקים, אתה קוקניק, אתה אוויסט, אתה זה, זה הכל סתם קטנס של מוחים. אנחנו לא פנאטים ואנחנו לא חרדים השקפה לאומית, אנחנו משתדלים לפלס עם התורה את הדרך בתוך המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה. זו עמל קשה, ומזל שלנו שיש לנו גם מורה דרך. הלאה. יש מדרש שאומר שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרבו. בית שני נחרב נשינת חינם. בעצם השינת חינם שבחרדים מחריב את בית המקדש. איך הם חיים זה מחריבים את בית המקדש? יש לי שאלה. איך אתה שכתבת את השאלה הזאת, אתה חי עם זה שאתה מחריב את בית המקדש? כי אתה כל כך שונא את החרדים שאתה תופל עליהם את כל הצרות שבעולם. בוא נעשה חשבון נפש, שנאת חינם וכישרון של כולנו. החרדים לא המציאו את זה, הם לא מיוחדים בזה. בוא לא נחלק ציונים לאחרים, כל אחד מאיתנו שילמד לבנות בקרבו יחס אמיתי לכל אדם מישראל, ואני לא חושב שזה הדרך הנכונה להתווכח עם החרדים, להגיד שהם אחראים על שנאת חינם בעם ישראל. זה לא נכון. גם במקומות שזה קיים, זה בבחינת תינוק שנשבע. זאת אומרת, הם חושבים שהחרדים זה אפיקורסים ומינים, והם חושבים שעל ידי כך הם יצילו את הצעירים שלהם מלהתאפס ברשתה של התפירה המודרנית על ידי שנאתה. זו לא דרך נכונה, הם ודאי טועים בזה, ואין לי אף מילה בשביל להצדיק חס ושלום את דרכם. אני רק אומר שכולנו ברמות אלה אחרים צריכים לעשות תשובה על שנאת חינם, והנה חינם היא במקום שיש את גם שנאת חינם, אז זה דבר לא טוב. לא, רק אני מציע, בוא לא נחלק ציונים, זה לא מוסיף שום דבר. קדוש ברוך הוא ישפוט כל אחד כבר, אל תדאג, הוא ידע מה לעשות. אם אנחנו לא רוצים להרבות שנאת חינם, אז גם אני חושב שאנחנו לא צריכים לבירור העניין. כשאנחנו עוסקים בבירור, צריך להגיד כן, נכון, יש פה בירור היחס של הדור. כשזה אנחנו לומדים עריכות מאמר הדור, וכשלמד מאמר הדור, אז אני גם הדגשתי את הנקודה הזאת, שאנחנו לא מפתחים את ההגעה. הרב כותב שם מגירת תקנה, כן, שיש אנשים שהם שונאים את החילונים כדי להגן על עצמם. זה לא דרכנו. הלאה. מיום שחרב בית המקדש, אין לקדוש כולו דל אדמות שלך. כלומר, עלינו לשאת לעסוק בלימוד תורה בלבד, ואל לנו לקחת אחריות על תחומי חיים אחרים. מה אתם יכולים להגיד על השאלה הזאת? איך? שזה שכתב את השאלה הראה שהוא לא קרא את החוברת המפורסמת, קריאת כיוון לציונות הדתית. יש פה עוד מישהו שלא קרא את החוברת? מפחדים, אה? אין לכם, אורי. לא נכון. צריך לקרוא. אני אומר לכם, תקראו את החוברת. יש שם הרבה הערות חשובות, וזו מערכה מסודרת, וזה נכון, זה נפגש עם דברים שאתם שומעים בשיעורים, אבל זה משלים אותם, וכדאי לקרוא את החוברת. ושם הסברתי מיום שחרב בית המקדש, באמת, לתקופת הגלות. בתקופת הגלות אין לנו לדעת מה שהלכה. עכשיו חזרנו לארץ ישראל, צריך לחבר את התורה על החיים. חד וחלק. שלוש. מניין השקידה עצומה של החרדים בתורה, ולמה זה לא נראה בציבור שלנו? תראו, את השקידה עצומה שלהם, אני חושב שהסבירו לכם. זה, לפי דעתי, נובע מצד אמיתי שבהם. הם הרגישו שיש להם אחריות לבניין התורה בעם ישראל. זה העניין שלהם. זה המסירות נפש שלהם. זה הצד הפנימי. יכול להיות שאחר כך מצטרפים לזה עוד כל מיני איומים וזה וכל מיני הפחדות ולא יודע מה. אבל הצד האמיתי הפנימי שאיתו הם בנו את זה, זה הרגשת אחריות לבניין התורה בעם ישראל. תראו, לפני כמה שנים היה לנו רב מפגש מעניין. אני פגשתי כמה בחורים קצרים פה נבש, אמרתי להם אולי תבואו לישיבה שלנו, סטול כאן מחר בצהריים, יושב ככה כמה חבר'ה נדבר. אז היו רק, אמנם הצליחו, באו שלושה, ארבעה חבר'ה, אבל באו שלושה חבר'ה מפוניבז' וישבנו איתם כמה חבר'ה בצהריים בסטול מקרני. אמר שם אחד הבחורים מפוניבז' ככה, אני הרי מכיר אתכם, אתם הרי רוצים לשייד בסיירת מובחרת, נכון? גם אני רוצה לשייד בסיירת מובחרת, בסיירת מובחרת של התורה. אני החלטתי להיות בסיירת מטכ"ל של בניין התורה בעם ישראל. אני אומר לכם, אני עכשיו קיבלתי על עצמי שאני לומד כל יום שישי עד שעתיים לפני שבת, ומיד במוצאי שבת אני יושב ולומד. גם בליל שבת לפחות עד 12 בלילה אני יושב ולומד. אני עושה תחרות עם עצמי, הגעתי כבר ל-4 שעות נטו ביממה, ואני בעזרת השם עוד אגדיל את זה, 15 ו-16 שעות נטו לימוד ביממה. אני מתכוון לדעת כל התורה ולהיות גאון וצדיק בעם ישראל. למה? כי יש לנו אחריות על התורה בעם ישראל. זה הסייר במטכ"ל שלי, אתם תלכו לסייר במטכ"ל שלכם, אני חוזר במטכ"ל שלי. אני חושב זה יפה מאוד. הוויכוח שלי לחרדים הוא לא זה שיש להם אנשים כאלה. שירבו אנשים כאלה בעם ישראל, זה נהדר, זה חשוב מאוד. הבעיה היא שיש הרבה אנשים שהם לא שם, והם לא משרתים בצבא מסיבות אחרות. זה האמת, הכואבת. ואז אחר כך מתחילים כל השקרים וכל המריחות וכל הניסיונות לחסות על הערווה עם כל מיני פטנטים, ומזה נובעים כל הקלקולים, שגם הם היום מבינים שהם כבר מסוכנים. אבל התמצית הפנימית של אהבת התורה זה הרגשת אחריות על התורה. למה זה לא נראה בציבור שלנו? שאלה טובה. אז התשובה הפשוטה היא, נכון? כי הציבור שלנו יש לו בבת אחת הרבה אידיאלים. יותר קשה. נכון, זה בדיוק מה שסיפרתי לכם, שאמר נפתלי שטר, הרב נפתלי שטרן, הרב טר. אם אני רוצה שהנוער שלי לגדול לתורה, צריך להגיד להם, תראה, 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 חוץ מזה אין שום דבר אחר בעולם. אתם יש לכם תורה וצבא והתנחלות ואוניברסיטה ולהחזיר בתשובה ותה-תה-תה-תה-תה-תה. מה יוצא בסוף? התורה תופס את המקום השביעי וחצי. זה טענה כבדה. וההתמודדות היחידה שאני יכול להתמודד איתה היא כזאת. יש דרך קצרה שהיא ארוכה ויש דרך ארוכה שהיא קצרה. מה לעשות? אנחנו לא בחרנו בזה. כך ריבונו שלמה אמר לנו. אתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני רוצה גם תורה וגם צבא וגם מדינה. כתוב בתורה. אנחנו בחרנו את הדרך הזאת? זה מה שריבונו שלמה רוצה מאיתנו. זה דרך יותר קשה, נכון? מה לעשות? יותר פשוט להגיד תורה, תורה וכל העולם יכול להישרד. באמת דרך יותר פשוטה. אבל זה לא דרך של התורה. ריבונו של עולם אמר לנו תורה וצבא וכלכלה ועוד כל מיני דברים, ואנחנו צריכים לנות את זה. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע שהתורה תהיה במרכז. וכאן אני, אתם יודעים, אני לא כך רוצה לחזור על הדברים, אבל אני סיפרתי לכם כמה פעמים. אני מכיר אנשים שעושים דברים גדולים וחשובים בחיים, אבל התורה היא מרכז החיים. כן? סיפרתי לכם תמיד, למשל, אני יודע כמו יעקב נאמן. איש עסוק מאוד, נמצא במערכות בכל העולם, כולל זה שהיה כמה פעמים שר במדינת ישראל. הוא מעיד על עצמו שלא עבר יום אחד בחייו שהוא לא למד דף יומי, משנה יומית, פרק יומית בתנ"ך, שניים מקרא ואחד תרגום, והלכה יומית, משנה ברורה. יש לו, הראה לי, יש לו ג'יימס בונד, שיש שם את המסכת, המראה, מסכת משניות, משנה ברורה, חומש, תנ"ך, כל יום בכל מצב שהוא נמצא. יש שעה, שעתיים, נותק את הטלפונים, יושב, עד שהוא לא גומר את כל הקריאות שלו, היום לא ממשיך. כן? אין שום סיבה שכל אחד מכם לא יהיה אותו דבר. שום סיבה שבאו. וזה שעוד לא הגענו לזה, זה סתם לבקשתנו לחרפתנו. לא צריך בשביל להיות גאון הדור. צריך רק החלטה נחושה וצריך אהבת תורה. וזה מתחיל בשאלה, אחרי שהשיעור שלי נגמר, ואני מעייף אתכם כבר 10 בלילה, צריך לגמור, מה עושים עד 12? די, עשינו את היומית, הולכים ומתפזרים, או שבשיניים יושבים ולומדים עד 12, 12 וחצי בלילה. זה בדיוק העניין. מי שכאן לא תהיה לו נחישות והוא יהיה מוכן לעבוד קשה, מה פתאום שיהיה לו אחר כך כל החיים? שבת, שבת חופשית. אתם יודעים, יש אנשים שנשארים פה עד יום חמישי, עד 12-1 בלילה ללמוד. יש אנשים שנקרא, עושים גשם, מקטרים כבר יום חמישי בצהריים, יום חמישי בבוקר. זה פשוט. מסירות נפש על התורה זה דבר שצריך לבנות כאן ועכשיו, עם הרגשת אחריות גדולה, ושכל אחד יבחר לו את הספרים, את המשימות שאיתם הוא הולך לכל מקום. אחד הדברים שאני הייתי רוצה להציע, שבשבוע הבא כל אחד יישב עם הרם שלו, אני מקווה שגם אני אזמין לבית מדרש עם אנשים שאלות, ויבנה לעצמו תוכנית אישית איזה ספרים הוא לובד לבד חוץ מהשיעורים וחוץ מהסדר גמרא עם השיעורים שיש כאן. מה התוכניות האישיות שהוא בונה לעצמו, וכל אחד שיבנה לעצמו את הספרים שהוא לומד, משנה, הלכה, אמונה, כל הדברים האלה עם תוכנית מפורטת מתי הוא לומד וכמה הוא לומד, ועם זה הוא הולך עכשיו במשך שנים רבות, ספר אחרי ספר אחרי ספר אחרי ספר. כולכם יכולים לעשות את זה. רק ביום שאנחנו נעשה את זה נוכל באמת להתמודד עם החרדים, נכון? בלי אהבת תורה אין כלום. אתם שותקים כל זמן שהתורה זה רק איזשהו תחביב תרבותי, אי אפשר עם זה להתקדם. ברגע שהתורה תהיה כזאת שלכם באופן אישי חשוב לסיים את המסכת, לסיים את השס משניות, לדעת הלכה, לדעת ספרי אמונה, קחו אתגר. יש עכשיו, יצאו כבר 8 ספרי לאמונת איתן. אלה ספרים, לדעתי, כל אחד מכם יכול ללמוד אותם. זה שיעורים שהרב טאו נתן. זה סיכום שיעורים, זה לא ספרים קשים. לקחת ספר אחרי ספר אחרי ספר עם חזרה, עם שינון, לדעת כל 8 הספרים האלה, אני מבטיח שמי שיעשה את זה יהיה לו עולם חדש. אבל לקחת כך א', כך כך ב', כך כך רימון, כך ג', אין שום בעיה. זה רק שאלה של רצינות, אחריות ונחישות. עד הגיוס אתם יכולים לפחות 3-4-5 ספרים לעבור. כמו כלום. לא צריך לדגור על כל עמוד שאתה. אפשר לקרוא את זה, ספר קריאה. מה שלא מבינים, שואלים. הרוב מובן. שאלה 4. מהשואה ועד הקמת המדינה עברו שנים ספורות שנראות בראייה היסטורית כזמן כל כך קצר, ועובדה שבזמן כל כך קצר ממצב שפל וחמור של עם ישראל בשואה הגענו לתקומה והקמת הארץ. לא ניתן לראות עובדה היסטורית זו באופן טבעי, אלא רק ניסית, כמו הקמת אומת ישראל בציאת מצרים. אז איך החרדים לא מוכנים ללכן למען עם ישראל בארצו, הן המישור הצבאי, מישור המעשי, תחומי החיים, גם בהקדמה, הקרבת זמן לימוד תורה למען דבר חשוב לא פחות, פיקוח נפש עם ישראל בארצו. אני לא חושב שהחרדים חולקים על זה שזה נס, אבל זה בדיוק המחלוקת לא, הרב בלוך, כמו שאמרתי לכם, הוא כבר חצי ציוניסט, והוא עשה עבודה טובה. הוא אמר לכם, אם תפגשו אנשים שיגידו לכם, לא חשוב צבא, נימד תורה והכל יהיה בסדר, זה שטות. מה לעשות שיש הרבה אנשים שאומרים את זה? יותר מדי הרבה. זה שהרב לוק מבין שזה לא ככה, זה יפה מאוד. אמרתי לכם שהרב לוק הוא מאוד מאוד באמת, יש הרבה דברים שיש לנו קרבה איתו. אבל לצערי הרב, אני חושב שזה אחד מההבדלים הגדולים בינינו ובינם. העולם החרדי עדיין ברובו סבור שאם ילמדו תורה ויקיימו מצוות, הקדוש הוא בדרך נס לסדר את העניינים. חב"ד כותבים את זה מפורש. הגאולה תהיה ניסית, כל מה שעושים פה במדינה וזה, זה הכל קשקוש. אני אראה לכם, אני שמרתי פעם שיחת השבוע שלך, היה איזה תקופה שהיו תקירות בירושלים. היה מאמר גדול בשיחת השבוע. עכשיו כבר כולם מבינים שלא תצמח שום תקווה, לא מהמדינה הזאת ולא מהצבא הזאת, כי הגאולה לא באה בדרך הטבע ולא מעשה אדם יביא אותה. כולם מבינים שאין ברירה, צריך לחכות לנס בידי שמיים. בוא אני אגיד לך משהו, זה לא כל כך ברור. מה פירוש זה לא כל כך ברור? זה ודאי אמת, אבל יש בתורה גם הרבה ניסים. וגאולת מצרים על ידי נס, וכל השס מלא סיפורים על ניסים, ואנחנו אומה שיש בנס, ואנחנו מאמינים בניסים. אז הגאולה זה הדבר הכי גדול, זה לא כל כך קשה לטעות ולהגיד שהיא תבוא גם כן בדרך נס. שוב, יש את הוויכוח של המקורות, בעזרת השם, כשנלמד יותר פורט, אני אביא לכם את הגרא בכל התור שמסביר שהגאולה באה בדרך הטבע, ומה זה הנס שבטבע, והרבה, זו סוגיה שצריך ללמוד אותה. אבל כן, אני סבור שאחת הבעיות ואחד החילוקים הגדולים, היסודיים, העמוקים בינינו ובין החרדים, שרוב החרדים סבורים שהגאולה תבוא בדרך נס, ושהעניינים של עם ישראל יסודרו בדרך נס, ולכן הם לא מרגישים כל כך חיוב להתעסק עם זה. ואנחנו מבינים שזה צריך לבוא בדרך הטבע, וזו אחריות שלנו, וזו הסיבה שאנחנו מתאמצים על הדברים האלה. מהו האינטרס של החרדים בממשלה? כסף או השפעת אורח חיים דתי במדינה? כלומר, המקום שיתנו בכסף את הצבעות, יתנו אותם בחוקים שישליטו אורח חיים דתי מגזר הציבורי. לא, זה דווקא אני רוצה לומר לכם. יש להם שיטה עקבית, אפשר לא להסכים איתה, אבל יש להם שיטה עקבית. הם אומרים ככה, על המדינה אין לנו כוח להשפיע. חוק זה, חוק אחר, שום חוק רציני לא נצליח להעביר. התיקון שאנחנו נתקן את המדינה יהיה כזה ככה. ניקח כסף למטרה אחת, לבנות תורה, וכשיתרבו לומדי תורה ונחנכו את הילדים שלנו, מזה יהיה המהפך. תשמעו, לא צריך להסכים איתם, אבל בדבר הזה יש להם שיטה מאוד דקה. הרב עדיה יוסף, לא מעניין אותו כלום, לא צבא ולא מדינה ולא זה. אני צריך שיהיה לי כסף להחזיק את מעיין, אני אחזיר את כל המשרד בתשובה. זה יהיה הפתרון. אני צריך שהמדינה תיתן לי כסף. שמה צריך כסף? אני מוכן לתת לה את כל הצבעות, כי בין כך אין לי שום השפעה על מה שקורה במדינה. אני לא סומך על המדינה. חוק אחד יותר, חוק אחד פחות, לא ישנו שום דבר. אם ייתנו לי כסף, עם הכסף הזה אני אבנה עוד ועוד תלמודי תורה. אי אפשר להתווכח. הרב עדיה יוסף עשה מהפכה שהיא ביסודה חיובית. יש בה הרבה דברים שליליים בגלל מה שאנחנו חושבים, ויש בה הרבה דברים להתווכח איתם. אבל מה שהוא רצה לעשות הוא עשה. הוא אמר, הוא קם לפני איזה 20 וכמה שנה, שהתברר שרוב יהדות המזרח הולכת פייפן מבחינה דתית, יש ירידה עצומה ועזיבת דת מאוד מאוד גדולה, והוא יצא עם הסיסמה להחזיר עטרה ליושנה. במשך 20 שנה הם בנו עולם של תורה שהחזיר בתשובה רבבות יוצאי עדות המזרח. זו המטרה שלו. ובדבר הזה הוא מאוד עקבי. תנו לי כסף להרבות תורה בעם ישראל, עם זה אני אעשה את המהפכה. ואת המדינה תנהלו בינתיים, אתם איך שאתם מבינים. בין כך אני לא יכול להשפיע עליכם. תשאלו, אולי הוא צודק. אה? כמעט שכנעתי אתכם שהוא צודק, לא? לא שכנעתי אתכם? אני אומר, תראו, יש לנו בעיה אחת, שיש לנו תורה. התורה מלמד אותנו שאנחנו צריכים לקחת אחריות על ביטחון ישראל, על הגאולה, על הפרחת השממה, על קיבוץ גלויות. זה בכלל לא נושא לדיון. לקיחת האחריות על תקומת עם ישראל זה חובה גמורה של תורה. עכשיו יש בזה הרבה בעיות, נכון? אבל לא נוכל להתחמק מהם. עכשיו צריך ללמוד תורה, נכון? ונלמד תורה, צריך להקים ישיבות, ישיבות נקים בכל מקום, כמו שאמר המשורר. ואם עוד לא עשינו את זה מידה מספקת, אז צריכים לעשות זה ביותר. אבל לא נוכל בגלל זה לעזוב את כל האחריות שלנו על שאר הדברים. טוב, איך אנחנו פותרים את בעיית שלושת השבועות הכתובות בגמרא? טוב, זה שיעור בפני עצמו, שאני לא יכול להאריך בו, אני אגיד באמת שני מילים. הרב ינר פרסם חוברת, מופיע פה, צריכה להיות בישיבה, בשם שלושת השבועות. 13 שיטות, למה זה לא נוכן לומר שמצוות יישוב ארץ ישראל לא נהג תאר. אני אומר לכם רק דבר אחד או שניים, וזה נסתפק. א', יש ההלכה בשולחן ערוך נקבעת בדרך כלל די שלושה פוסקים, רמב״ם, ראש וריף. העובדה היא שלא הרמב״ם, לא הראש ולא הריף הביאו את הגמרא של שלושת השבועות. סימן שזה לא הלכה, זה הגתה. בסדר, צריך ללמוד מה המשמעות של הגתה, אבל זה לא הלכה. לקחת את שלושת השבועות ולעשות מזה הלכה שאין מצוות יישוב ארץ ישראל היום, זה לא נכון. כי אם זה היה נכון, אז הרמב״ם, הראש, הריף, שלושת עמודי ההוראה שאתה, היו צריכים להביא את זה, זה לא מופיע. בשלושת הפוסקים האלה זה לא מופיע, בשולחן ערוך זה לא מופיע, אף אחד מהפוסקים לא הביא את זה. זה גמרא של אגדת. ממתי לוקחים גמרא של אגדת ועושים מן ההלכה? בית המהר"ל מסביר בנצח ישראל שכוונת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בגלות עד שיגיע הזמן שריבונו שלם יודע שעכשיו זה הזמן שמתאים לגאולה, ולכן הוא לא נותן לנו. שלושת השבועות זה הכוונה שריבונו שלם יוצר מצב שלא יכולים לעלות לארץ ישראל. ביום שנוצר מצב שאפשר לבוא לארץ ישראל, סימן שנגמרו שלושת השבועות. וכך כתב אחד מגדולי הפוסקים, האור שמח, רבי שמחה מדווינסק, שבכל הישיבות החרדיות לומדות אותו. אחרי שחבר הלאומים החליט בסן רמו ב-1919 להקים בית לאומי לעם היהודי, אפילו אלה שרוצים לטעון שהגמרא הזאת היא הלכה, עכשיו שאומות העולם אמרו לנו תקימו מדינה, הוסרה השבועה, זה לא מרידה באומות העולם, ומצווה רבה לעלות לארץ ישראל. הוא שמח? אני יודע את זה מהתשובה של הרב בינר, שם אני מופיע, אני לא זוכר את הציטוט. מה? יכול להיות, אני לא זוכר מה זה, תסתכל. אבל מביא עוד 13 סיבות, הרב בינר. זאת אומרת, ביחד 13 סיבות. כן. טוב, הם אומרים שאסור למרוד באומות העולם, זאת אומרת, אסור להקים מדינה, אסור להילחם. אבל נגיד, תחת שלטון טורקי מותר לבוא לארץ ישראל, תחת שלטון ציוני מותר לבוא לארץ ישראל. אבל לא ליטול חלק במלחמה נגד אומות העולם. אגב, הרב גורן פרסם פעם תשובה מעניינת. הוא אמר, אפילו לאלה שאומרים שאסור למרוד באומות העולם, זה הכל היה נכון לפני מלחמת, לפני מלחמת השחרור. אבל היום, כשאנחנו גרים בארץ ישראל, וכל מה שעושים מתקיפים אותנו, זה ודאי לא נקרא למרוד באומות העולם. בפרט שמדינת ישראל הוקמה, הוקרה. רוב מדינות העולם הכירו מדינת ישראל כמדינה צודקת וקיימת, ועכשיו מאבק שלנו נגדם שהם מנסים לכבוש אותנו, אז זה לא נקרא למרוד באומות העולם. אז אפילו לפי שיטתם, מקסימום אפשר להגיד שזה היה פעם, אבל היום זה ודאי כבר לא רלוונטי. לפי כל השיטות, אפילו לפי אותן שיטות שכן משתמשות בזה, אבל היום זה כבר לא רלוונטי. כך כתב הרב גורן בזמנו. לפי הרב לוך שהעביר שיחה מוצאי שבת, החרדים רוצים לשמור על קבוצה שתלמד תורה תמיד, לכן הם אומרים לבנים שלהם שלא יתקרבו לחילונים בשום מצב, זאת אומרת שישנאו את החילונים, כלומר זה לא נובע משנאה אלא מתוך מטרה, אבל כשהחילונים סותמים אותם זה גורם לשנוא אותם חזרה, וזה מה שגורם לשנאת חינם, הם בעצם מרמים את עצמם. טוב, נו. זה פלפול במחילה. לא מבין מה שכתוב פה, בסדר. שאלה 8. לאן החרדים מובילים את עצמם, את המדינה? כל הסגירות שלהם, לימוד התורה שלהם, מוביל עולם של תורה רק בעיר שכונה ישיבה, והם לא מתקדמים לאף מקום. אז עם כל הסגירות הזאת, אין להם דרך לקדם את המדינה ואת אהבת החילונות, לאן זה מוביל לימוד התורה הזה? תשובה. לפי שיטתם, אה, לימוד התורה מרבה את השטויות של עם ישראל, לימוד התורה הוא מחזק את הגרעין הפנימי של עם ישראל, ואחרים לאט לאט יחזרו בתשובה. או, כן, אתם יודעים, היום גם הרבה מקומות ספרים בונים על החשבון הדמוגרפי. בסדר, בעוד 100 שנה מהחילונים, לפי קצב הילודה שלהם, לא יישארו הרבה אנשים, ורוב האנשים יהיו הדתיים, ואז הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, אנחנו אחראים לבנות את התורה ואת האמונה מחדש בעם ישראל. מהחילוניות לא יוצא שום דבר, ואם היום אנחנו לא יכולים לקחת אחריות, אז בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה ניקח אחריות. מי שקיצונים בדבר הזה, אתם יודעים, זה הסאטמר. ככה אני לא ראיתי, אבל מישהו אמר לי שבניו יורק יש קהילה גדולה של סאטמר, שהמצווה הכי גדולה שלהם שם זה קריאה ורבייה. אנחנו נגאל את עם ישראל, והבעלים שם יוצאים לעבודה ואומרים שזו הקהילה החסידות הכי עשירה בעולם מכל החסידויות, ומחזיקים משפחות מאוד גדולות, משפחות ממוצע שם אומרים, לא יודע, בין 10-15 איש כל משפחה, והם אומרים שזה יהיה העתיד של העם היהודי. מישהו אמר לי שיש שם סבתא רבא אחת כבר בת 100 שהיא רואה 1,000 צאצאים. זה לא כך קשה, כי בגיל שם ילדות מתחתנות בגיל 16-17, אז אפשר לעשות חשבון שהיא רואה את הילדים, את הנכדים, את הנינים ואת בני הנינים. תעשו חשבון 10, 12, 12. זה לא קשה להגיע לזה. תראו, אפשר לצחוק על זה. אני אגיד לכם את דעתי על הדברים. אני באמת חושב שזה מבייש לקלוט את העתיד בניצחון הרחם. וכמו שהערבים הם תולים את הניצחון שלהם ברחם הפלסטיני. אני לא חושב שבירור רוחני הוא נעשה בעזרת הרחם. ולכן אני, המחשבה הזאת היא תמיד מבייש אותי. יש פה בירור רוחני אמיתי שצריך לעשות, והוא נעשה. אבל מצד שני צריך לומר, העם היהודי הולך לקטן מיום ליום. אתם יודעים שכמות היהודים שמתבוללים בעולם הוא פי 3 מכמות היהודים שנולדים בעולם. שמעתם מה שאמרתי? כמות היהודים שמתבוללים כל שנה הוא פי 3 מכמות היהודים שנולדים כל שנה. כלומר, העם היהודי כל שנה נהיה עם יותר קטן. אני באמת חושב שיש אחריות אחרי השואה ואחרי ההתבוללות הקשה לבנות את עם ישראל, ולא רק מבחינה מספרית. ברור שמשפחה טובה, שיש לה הרבה ילדים וכולם הולכים בדרך התורה והמצוות, וכל אחד מהם מקים משפחה טובה ומבוססת שבונה משפחה גדולה שהולכת בדרך תורה ומצוות, זה בונה את עם ישראל. זה מצד עצמו נכון, לא בשביל לנצח את החילונים, מצד עצם הדבר. זה מדרש. אני זוכר שדרשתי בברית מילה של הבן הראשון שלי, יש מדרש שאומר להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. אומר המדרש, בזמן שזרעך אחריך להיות לך אלוקים. אם אין זרעך אחריך, על מי תשרה שכינה? על עצים ועל אבנים? מתי להיות לך אלוקים? כשיש זרעך אחריך. אם אין זרעך אחריך, על מי תשרה שכינה? על עצים ועל אבנים? יש לנו אחריות להעמיד דורות של אנשי אמונה שהולכים בדרך התורה ומצוות, וזה בונה את עם ישראל. אלא שאני לא חושב שזה הנשק שאיתו אנחנו מנצחים את החילונים. אני חושב שבכלל זה לא הולך בצורה כזאת, זה לא מאבקי כוח פה ולא מאבקי שליטה, זה בירור רוחני. בואו אני אספר לכם סיפור, רק אני גם אספר לכם מכולם. סיפר לי איך שהיום בצהריים הבת שלו בקורס פעלה, הוא טייס ברמת דוד. סיפר לכם? מה? לא, תו משבט. כן, לט"ו בשבט, אבא שלו הזמינה כמה שכנות לעשות סדר ט"ו בשבט. הגיעו 25 גברים ונשים, כולם טייסים ונשותיהם וילדיהם, ושלוש שעות ישבו, הקריאו מדרשים על ארץ ישראל, ושרו שירים, ואנשים פשוט עיניהם זלגו דמעות. מפקד טייסת F-16 שנמצא בתהליכי חזרה בתשובה, קיבוצניק, והם צמיעים, זה מה שאני קורא שיטת אלקנה. ראיתם את שיטת אלקנה? אני מאמין שזה הדרך הכי הכי בסופו של דבר שתשפיע, להיות יחד איתם בחיוב ובאהבה ולקדש עם שמיים, ומתוך זה יתגדל ויתקדש מרבה. אם תהיה כאן מדינת הלכה, אם יכירו בה, אתם מבינים שזו סתירה פנימית, תהיה מדינת הלכה כשעם ישראל יחזור בתשובה. וכשעם ישראל יחזור בתשובה, אז ודאי שיכירו בזה. איך?
לא,
אבל
כולם יהיו דתיים. אחרי אנשים שלא יהיו דתיים.
לא.
לא תהיה מדינת הלכה בשביל כולם יהיו דתיים.
לא. גם כן, לא תהיה כפייה דתית. לא תהיה כפייה דתית. אין כפייה דתית. איך אפשר לעבור עבירות בדרך למטרה שלהם של להיות דתי יראי שמיים? טוב, אמרתי לכם, יש סתם משמצות, זה לא שאלות. איך תרבות הדחיפות והמוניות מסתדרת עם דרך ארץ? למה לא מקפידים על זה? שאלה טובה, אני מסכים לשאל. מה יש לרב לאמור על הגישה של האמונה עוברת מאב לבן, ולכן מלמדים אמונה רק מי שמתחיל לשאול שאלות? אני חושב שהשיטה הזאת עובדת רק אם אתה בונה חברה סגורה כמו שהם בונים, וזה פשוט מעליף. זה מה שאמרתם מקודם. אנחנו חיים בדור משכיל, עמוק. יש זכות לאמונה יותר גדולה. וגם, אם שמתם לב, לא יודע, אם שם עם הרב בלוך, או באיזה כן זהו, אני אמרתי את זה משפט, והוא נורא לא רצה להתייחס לזה. הצורך ללמוד אמונה זה אחד הבלבולים שגם אצלנו מתעדר. היום ישיבות תיכוניות אומרים לאדם, אין לך בתבונה, למה אתה הולך למכינה? מכינה זה רק בשאלה שיש להם בעיות באמונה. זה לא נכון. ללמוד אמונה זה לא רק מי שמסתפק. ללמוד אמונה פירושו של דבר לדעת את השם. פירושו של דבר שאדם בונה לו את העולם הרוחני, לא רק מתוך ספקות, לא בגלל הספקות. בגלל שהפסגה, כן, נגיד את זה בסגנון של חובות הלבבות, אמרתכם, הם יודעים את זה. המוח והלב הם מבחר איברי אדם. אז לימוד אמונה הוא בא בשביל לבנות את ההשקפות ואת ההרגשות הישראליות בעומק וברוחב דעת. וזה עניין גדול, לא רק בגלל שמישהו מסתפק. בסדר, הוא יכול להעביר מאב לבן אמונה תמימה. אבל איפה דעת אלוקים? איפה עומק של, של, של הכרה ושל הרגשה בעבודת השם? אמרתי לכם, אני ראיתי את הדיברות קודשו שם של וישניץ, אני כמעט בכיתי. מה, בוישניץ אי אפשר שיהיה קצת רוחניות? שפת אמת הוא לא כזה, טניה הוא לא כזה, ליקוטי תורה של רב שניאור מלאדי הוא לא כזה, הפרי צדיק הוא לא כזה, הבעל שם טוב הוא לא כזה, האש קודש הוא לא כזה, מלא רוחניות. למה מכל הרוחניות של גדולי החסידים, מה שנשאר בסוף זה מוסר ומונה תמימה? ככה זה לא הייתה החסידות, להפך. החסידות באה בשביל לתת לאנשים רוחניות. בשביל זה באה החסידות. ובסוף מה נשאר ממנה? מוסר. זה באמת חרפה. אני חושב שמה שהיה בטיש בוויז'ניץ היה ביזוי לבית כנסת, המכות הדחיפות, ובעיקר חוסר מוסריות בסיסית. כל זה שווה כדי לראות את האדמו"ר? אני חושב שזאת הייתה התנהגות חייתית ואנוכית, לדחוף רק כדי לספק את רצונותיך. טוב, זה לא שאלה, אתם מבינים? זה הבעת עמדה. אז כיוון שפה אדם מביע עמדה, אני אביע עמדה עכשיו על האדם. ידידי היקר שכתב את השאלה הזו, האם את הטוב שהיה שם ראית, או שרק את הזה, הדבר הזה ראית? האם ראית אלפי אנשים שעומדים ויש להם כבוד של תורה? את זה ראית? סוף סוף, אתה מכיר אלפי אנשים, יש כבוד תורה? האם ראית אלפי אנשים שמוכנים לעמוד 4-5 שעות על הרגליים ולשיר שירי קודש בליל שבת? את זה ראית? נכון, לצערי הרב, אני אומר, אני מסכים לכל מה שכתוב כאן. יש דברים לא טובים, זה באמת לא נעים. זה באמת כואב הלב. אבל רק שלא נאבד, כמו שאנחנו מסתכלים על המדינה, ככה מסתכל על החרדים, נראה את הרע שבהם, נראה גם את הטוב שבהם. יש בהם הרבה טוב. ואני מציע לנו שנראה את הטוב, נלמד את הטוב, ונתפלל להשם שהם יתגברו על הרע. שגם אנחנו נתגבר על הרע שאצלנו. מצד אחד נגד המדינה כי היא חילונית, וכי נוגד את הגאולה, משהו כזה. מצד שני הם משלמים מיסים, תורמים למדינה. זו סתירה. זה לא סתירה, גם מפולין הם משלמים מיסים. זה לא סתירה. זה הממשלה, מה, הם לא רוצים להיכנס לבית סוהר. בנוסף לכך, אם לא משלמים מיסים, זה חילול השם. מה יש להם לומר נגד כך? נכון, זה חילול השם. האם ניתן להגיב? לא, זה לא שאלות, זה סתם לדקור. אני לא רואה פה שאלה. האם ניתן להגיד ששנינו יביאים? לא מכן, טוב. איך זה שהרבה גדולי ישראל? טוב, אמרתי את זה כבר. אני חושב שהדברים חוזרים על עצמם. מי כתב את המגילה הזאת? כן. מי הדפיס את המגילה הזאת? אפשר, שאלה אחרונה, כי היא כבר 10:27, זה הרבה מעל ומעבר למה שאפשר לדרוש. זה לא לאיתו עלינו, נו? מלחמת מנע, נו?
והרשות זה כמו רווח של נגדמים.
כן, נו?
אני חושב שהדבר מוצפק בין הרעיונות הקשיים נראה לי, שככה שלגבי המלחמת, מלחמת נקבע, כמו שזה אמרו, יש מחלוקת, האם יש מלחמת נקבע, האם הוא פתור מהמקבע, או רק פתור נקבע, פתור נקבע של מלחמה, או לא? המלחמות שלנו כיום הן כמו שלנו כמדינה, המלחמות האלה הן לא לראות מלחמות חובה, אלא זה מלחמות מצווה.
הרב ישראלי כתב על זה תשובה, כתב פורה שזה מלחמות חובה. המלחמות מצווה שיש שם, מלחמות רשות, והן נקראות מצווה רק לעניין של עושה מצווה פטור מן המצווה. ויש הבחנה בשני סוגים של מלחמות חשוב. בהגדרות שלנו, המלחמת מצווה שמופיעה שם, זה בעצם מלחמת רשות, ונקראת מצווה רק לעניין שיש שם לפי חלק מהשיטות שעושה מצווה פטור מן המצווה. אבל מלחמות מנה של ימינו הם לכולי עלמא מלחמות חובה, עזרת ישראל מיצר הבא עליהם, וכך הרב ישראל התעסק בארץ חמדה, ובעזרת השם דווקא סוגיה מעניינת, אני אמד את הפעם, אבל שם זה ברור שהפוסקים אומרים שמה שכתוב שמלחמת מנע זה רק מנע רחוק מאוד מאוד, וזה בעצם הגדרה של מלחמת רשות.
כמו שאתה אומר,
לא, אני אראה לך בגמרא, זה לא ככה, אתה טועה, אני אראה לך, תכתיב.